שאל השואל לרגל מעשה שאירע לו, שביום שישי בשעה שאשתו הכבודה מבשלת את התבשילים לכבוד שבת קודש, נפל לדג לתוך סיר בשר. והשאלה כעת, מה דין הבשר, מה דין הדג? ובכן, לנו דעתנו, מסלק את הדג ויאכלו ענבים ויסבעו, הן ברמת הבשר והן ברמת הדג, מקסימום אם יש לו חשש שיקלוף את הדג ויאכל אותו. זוהי ההוראה שנראה שהיא קרובה כמה שיותר לפסיקת רבנו. אבל אליבא דאמת, כבר הרב עובדיה יוסף נשאל לפני עשרות שנים בשאלה הזו, או על כל פנים הוא התבונן בשאלה הזו, והוא כותב בשאלות ותשובות, יביע עומר חלק א', יורה דעה, סימן זן. עמדתי והתבונן בדין דגים שנפלו לתוך תבשיל של בשר עם בטלים בשישים. ולאחר שהוא כותב כדרכו בקודש תשובה מקיפה מאוד, הוא מגיע על מסקנה, כללה דמילתא דאף במידה דסקנתא, כגון בשר ודגים, יש להורות שבטל בשישים. ומכל שכן שיש עוד כמה סניפים להקל, והתורה חסה על ממונם של ישראל, ומגם שהעידו כמה מגדולי האחרונים שכן פשטה ההוראה להקל, נראה בוודאי דהכן הקטינן. כלומר, לגבי השאלה שנשאלנו, לפי הכרעתו של רב עובדיה יוסף, שהיא תואמת את ההכרעה, את ההלכה שבשולחן ערוך באחרונים, שאם יש פי 60 נגד הדג, אזי מותר, התבשיל מותר, זה משהו מכריע לכולה, אבל אם יש פי 60, ואז השאלה נשאלת, מה יהיה אם אין פי 60? מה יהיה אם הדג גדול היה ואין בתבשיל פי 60 נגד הדג? אז בסימן ח' הוסיף וכתב, שאלה, האם מותר להוסיף ולהרבות על תבשיל הבשר עד שיהיה 60 כנגד הדגים שנפלו לתוכו? כלומר, יש כלל שאם יש דבר שהוא אסור מדרבנן שנפל לתוך תערובת, למשל, ניתן דוגמה, אם היה לנו סיר בבשר עוף ונשפך חלב לתוך הסיר בשר עוף, האיסור הוא מדרבנן, כי בשר עוף בחלב האיסור מדרבנן. אז אם יש פי 60 נגד החלב שנשפך, אז ודאי שזה מותר. אם אין פי 60, מרבה, מוסיף על התערובת או מים, מרק, או תפח אדמה, או בשר, מרבה על החלב עד שמבטלו פי 60, והכל מותר. וכן, הרב עובדיה יוסף נשאל, מה קורה אם אין פי 60 כנגד הדג? והוא משיב, ובצירוף דעת הפוסקים שאומרים שכעת נשתנו הדבעים ואין לחוש לסכנה כל כך בזה, יש להקל בפשיטות להוסיף על התבשיל כדי להתיר את התבשיל מפני הדג שנפל לתוך התבשיל הבשרי. עכשיו, לאחר שראינו את הכרעותיו של רב עובדיה יוסף, כאן המקום לשאול את השאלה, האם מדין התלמוד דגים ובשר תערובת כזו שמתבשלים ביחד אסורים או לא? באמת בתלמוד נאמר שדג ובשר אסורים משום דבר אחר, לא יאכל דג ובשר ביחד משום שהם אסורים משום דבר אחר. רבנו התעלם מן הגמרא הזו ולא הביא אותה להלכה, ואילו מרן בסימן קט"ז יורד א סעיף ב כתב, צריך לזהר שלא לאכול בשר ודג ביחד מפני שקשה לצרעת. כלומר, מה זה משום דבר אחר? פרשו משום צרעת, וחששו שהאוכל בשר ודג ביחד אזי אסור משום צרעת, ולכן מרן הביא את ההלכה הזו כדברים שאסורים בגלל סכנה של חולי, של צרעת. כמובן שהתמיהה רבנו גדולה שבעתיים. א', מדוע הורשה לעצמו להתעלם מגמרא מפורשת? ב', כרב שהוא גם היה רופא ושהקפיד מאוד מאוד בענייני בריאות, היה לו לכתוב את ההלכה הזו, כי כידוע מחמירים בענייני בריאות יותר מהיסורים. וכלל ידוע הוא, חמירת סכנת מיסורה. ולמה רבנו התעלם מכך? אז המגן אברהם בסימן קופעים גימל מנסה לומר שנשתנו הטבעים מזמן התלמוד עד רבנו, וכמלו לרבנו שאין סכנה, ולכן לא כתב את האיסור הזה. אבל אין זו דרכו של רבנו כך להתעלם, אלא אם באמת היה סבור שבזמן התלמוד הייתה סכנה, היה כותב שבימי התלמוד הייתה סכנה ועכשיו אין סכנה ומותר. וזאת למה? כדי שביום מן הימים או במקום מן המקומות, אם אכן תחזור הסכנה הזו, יחזור איסור הזה. אבל בגלל המצב בימיו לבוא ולהתעלם מדין תלמוד, ועוד יותר שזה קשור בענייני בריאות, זו אין הדרכו של רבנו. אלא יותר נראים הדברים שרבנו הבין שהגמרא הזו איננה להלכה, או שהגמרא הזו היא יותר בעלת משמעות אגדית מאשר הלכתית. כלומר, רמז על תערובת של מיני דעות ומיני תכונות, שהרי הבשר גדל ביבשה, הדג במים, ולא תמיד הזיווגים בין שני עולמות אנושיים יכולים לעלות יפה. לפעמים הבדלים גדולים במנטליות, בתכונות של בני אדם, לא עולים יפה, ואולי אפילו בסופו של דבר אינם טובים. אל נשכח שאפילו ברמת המקרא הלשון אוכל הוא לא תמיד במובן של אכילה ממשית, אלא במובן המיני, כאם את הלחם אשר הוא אוכל. כלומר, אצל אשת פוטיפר שום דבר, הכל מסר לידיו של יוסף, כאם את הלחם אשר הוא אוכל. דיינו, רק באישה אל תרגע, לא יותר. כמו במשלה לגבי האישה, ואכלה ומחתה את פיה, האישה המזנה. כלומר, אנחנו מוצאים שהלשון אכילה הוא על עניין מיני, כמו שגם לפי הפירושים בעניין אכילת פרי עץ הדעת. ואם כן, איפה הרבנו יכול להסביר את הגמרא? בדרך אגדית ולא בדרך הלכתית, לכן הוא תעלם מהאיסור הזה. ואז מה יוצא? שלפי רבנו במובן ההלכתי, בשר ודגים אין בהם שום איסור כלל ועיקר, בין לאוכלם ביחד, בין לבשל אותם, יאכלו ענבים ויסבעו. ומשום כך, אליבד רבנו, אם נפל דג לתוך הבשר, ציר בשר, אז מסלק את הדג אם הוא חושש. לפי רבנו לא צריך, אבל אם הוא חושש, ויאכל, יאכלו ענבים ויסבעו. ואם הוא עוד חושש מפני הדג, יקלוף. כי זה כבר ענייני סכנות וחששות, אז מן דקביד גבדינן בעדי, מן דלא קביד לא גבדינן בעדי, אם הוא חושש. אבל לפי מרן, מה הדין? כאן, כפי שאנו רואים, הרב עובדיה יוסף שינס את מותניו ובדק באמת בקרב הפוסקים כדרכו בקודש, והביא פוסקים אשכנזים שאמרו שחמירתא סכנתא מאיסורא, חרמה, תרומת הדשן, חמירתא סכנתא מאיסורא, ולכן אסור, כיוון שמדובר בסכנה, צהורה. אם למשל יש לנו סיר גדול מאוד של מים, דוד מלא מים או דוד מלא תבשיל, ושכחנו אותו מגולה, ועכשיו כל התחולה אסורה, שמה אולי נחש הטיל בו ארס, והרי בדוד הזה יש פי אלף מאשר גודל הארס, ולמרות הכל אסור, כי חמירתא סכנתא מאיסורא. מה שיכול לבוא להגיד שזה מתבטל באלף, חמירתא סכנתא מאיסורא אפילו במשהו שבמשהו. אבל הנמלא בדבר שהסכנה היא ידועה וברורה, אז עלינו להחמיר יותר אפילו מן האיסור. אבל אומר הרב עובדיה יוסף, באיסור הזה של דג בתוך בשר או עם בשר, חכמים אסרו, כך הוא אומר, חכמים אסרו משום איסור, לא שזה אסור ממש, חכמים אסרו. זה אומנם דיוק קלוש, ואז הוא אומר, אם זה חכמים אסרו, זה כמו איסור דרבנן, ובאיסור דרבנן מרבה עליו ומבטלו בתערובת, כמו בשר עוף וחלב. אבל הוא אומר, הרי סוף סוף יש אומרים שנשתנו הטבעים, ויש כאלה שאומרים שמה שחזל אמרו, לא בכל דג אלא ביניתה, סוג מסוים של דג, שזה אם הוא אם בשר הוא אסור משום דבר אחר, אבל לא כל דג. אז אומר הרב עובדיה יוסף, בצירוף כל הטעמים האלה נראה לנו באמת לבטל ב-60, ואם אין 60 להוסיף עליו ולבטל. ובאמת יכולנו הרי לשאול עוד שאלה יותר קשה, הרי דג שלם הוא בריאה, ולפעמים דג שלם גדול הוא בבחינת אפילו חתיכה ראויה להתכבד, ואלה אפילו באלף לא בטלים. ולמרות הכל הרב עובדיה יוסף, אין לנו ספק, יגייס את כל כוחות הידע ההלכתיים שלו על מנת להתיר. מדוע? כי כיוון שכל האיסור הזה הוא תלוי על בלימה, בהבדלי פרשנויות וספקי ספקות בפרשנויות השונות, לכן כוח היתר עדיף, ומשום כך הוא נטע להכרעות שהוא נטע. ומכאן הערה, באמת אבותינו בתימן כשראו את השולחן ערוך וידעו את דברי מרן, אז הם לא חששו לאיסור בשר וחלב, באיסור בשר ודגים ברמה כפי שבני עדות אחרים אוסרים. בבני עדות אחרים יש מנקים את הידיים אם הם אכלו דג, וכלים, מחליפים כלים, חלבת כלים, וכל מיני חומרות כאלה. בעוד שאבותינו בתימן היו מגישים בג'עלה שני סוגי שאויה, אבל הוא שלושה סוגי שאויה. הייתה שאויה שהיא סלט ירקות, והייתה שאויה חוטי, דגים צלויים, מבושלים, והייתה שאויה ממרוגה, בשר צלוי ומבושל. והאוכל מזה לא מערבב ביחד, נזהרו לו לערבב, אבל גמר לאכול מזה, אוכל מזה. ולא לא הקפידו לאכול משהו בנדבנה, לא הקפידו לנקות את הפה, את הידיים, לשמור מפני כלים. הוא יכול באותה כפית שהוא אוכל כאן, אם בכלל הוא שתמש בכפית ולא ביד, כן? והרי היו ביד לוקחים בזה, ולא הקפידו כל כך, אלא רק ברמה הכללית, מאחר וידעו בשולחן ערוך שזה עשו משום דבר אחר, לא ערבבו בפועל ממש לאכול. הועיל וזה כבר יצא מפי השולחן ערוך, אבל לא מעבר לדבר הזה. רואים מכאן שאבותינו גם בשעה שנחשפו לדין של השולחן ערוך, וגם בשעה שחששו לו, לקחו אותו במינון נמוך ולא מעבר לכך. רבי חנינא בן עקיבא שמואל סעדיה.